חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. משה פייגלין, מי שהיה בימי אוסלו ראש תנועת זו ארצנו, שנאבקה בהסכמים שהביאו אלינו מבול דמים באינטיפאדה השנייה, מי שהיה חבר כנסת, שחל את נכדו, יאיר לוין, בעזה. לפני ימים אחדים אמר פייגלין, הנכד שלי רץ להילחם במחבלים שהדור שלנו הביא. אני הרשתי מאבא שלי עזה ישראלית, הורשתי לילדים שלי עזה של חמאס. אנחנו הדור שהרס הכל, ודור הגבורה, הילדים שלנו מנקים אחרינו. הם משלמים בדמם על השטויות שעשה הדור שלנו. אני שותף לתחושתו, אני ניסיתי למנוע את ההתנתקות ונכשלתי, והדור הנוכחי משלם בדמו על הפשעים ההם. אבל השוטר הטוב הזה מוענק לפייגלין לא על הדברים האלה, אלא על מה שהוא אמר שלשום. הוא התארח באולפן של אברי גלעד ויאיר שרקי בערוץ 12, והתעורר ויכוח, פייגלין דרש ניצחון, אחרים יאשימו שמי שדורש ניצחון מוותר על החטופים ובעצם שוכח אותם. פייגלין חלץ את נעלו והראה ששם באבן, ובכל פעם שהוא דורך וכואב לו, הוא זוכר את החטופים. היו שזלזלו וטענו שזו מחווה ריקה מתוכן, ויפה דווקא אמר יאיר שרקי, לפעמים לשים סיכה צהובה ולהרגיש שזה פטר אותך, ולעשות מה שאתה רוצה, זו מחווה ריקה. אני לא אשכח את האחים שלי בשבי, ואבן בנעל טובה בעיניי מסיכה צהובה. והם צודקים. זה כמו הבדל בין מתן בסתר לבין שלט גדול על הדלת, תרמתי כבר במשרד, כל הזמן אני תורם, המון.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הרע. אז אריה דרי מתעקש על חוק הרבנים, הוא ממש מתאבד על חוק הרבנים. הוא מוכן לפרק את הקואליציה על חוק הרבנים. ואני שואל את עצמי, כמי שדווקא סינגר על דרי וחוכמתו ומתינותו וניסיונו לא מעט פעמים, מה עובר בראש המעוות של האיש הזה? שלא מוכן לפרק את הקואליציה על טבח ב-1500 ישראלים, שהוא תוצאה ישירה של קונספציית בניית חמאס של נתניהו. ולא מוכן לפרק את הקואליציה על 45 חרדים שמוצאים את מותם במחדל הממשלתי המחריד ההוא במירון. ולא מוכן לפרק את הקואליציה על המצב הכלכלי או על המצב החברתי או על אובדן אמון הציבור בממשלה או על זה של ראש הממשלה יש שלושה סעיפי אישום פליליים קשים, ולא מתרגש משום דבר שמתברר על ראש הממשלה הזה בשנים האחרונות. אבל כשמונים ממנו השתלטות כוחנית על מאות ג'ובים של רבנים, רובם מיותרים, ומונים ממנו להדיר מתפקיד רבני הערים והיישובים את הרבנים הסרוגים, כלומר הלוחמים והמשרתים, לטובת הרבנים החרדים המשתמטים, או אז הוא פתאום מוכן לפרק את הקואליציה ומתאבד על החוק. ואני באמת לא יודע לאן להוליך את הזעם ואת הבושה ואת חוסר האונים כשאני נתקל בעובדה שהאיש הזה היה פעם התקווה הגדולה לגשר בין חרדים לחילונים, והפך לתקווה הגדולה של מאות פרוטקציונרים שרוצים להתחבר לעתיניו של משלם המיסים. גואל.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
מה קורה?
אתה יודע מה? אני מבין למה אהבו את דרי בשמאל, במרכז. בגלל אוסלו. לא בגלל, ולכן שכחו לו את ההרשאות, את הפליליות. הלו, כשכל פעם שמזכירים את בן גביר, אומרים, הוא עבריין מורשע בטרור. לא אומרים את זה תמיד כשמדברים על דרי או על אולמרט. כלומר, האיפה ואיפה בהתייחסות היא כי הוא משרת אינטרסים אחרים שלנו. ופה פתאום הוא הפסיק לשרת, אז מותר להיכנס בו. אני נכנס בו תמיד, כי אני לא אוהב את האיש, לא אוהב את דעותיו.
אתה טועה. קודם כל, אוסלו היה בכלל, הוא הרי לא הספיק אפילו, וכל פעם שאומרים שהוא תמך באוסלו, הוא הלך לכלא אחרי אוסלו. שתיים, אני אמרתי וכתבתי את זה 1,000 פעמים. אני לאורך עשרות שנים, מהקדנציה המוקדמת שלו ולמאוחרת, אני הרי למחייתי בקשר הדוק מאוד עם אנשי הביטחון שלנו, עם ראשי הזרועות, הבכירים, הזוטרים לדורותיהם, ותמיד, כולם, אגב, ביניהם אנשי ימניים ותוקפניים ונחושים וחותרים למגע, וגם פחות, כל אחד והאישיות שלו, תמיד אמרו שבקבינט, האיש של החוכמה, ולאו דווקא, אתה יודע, דבוסתנות, אבל קטע של, אתה מרגיש שהבן אדם, בן אדם חושב, הוא לא מתלהם, הוא, קיצור, יש עם מה לעבוד, ואני, תשמע, אני טעיתי.
הם סלחו לו בגלל דעותיו. זה מה שאני אמרתי. אלה ששיבחו אותו על חוכמתו.
לא, אבל מה זה? אני מדבר איתך בכלל על שיחות שלי מקצועיות.
נכון.
הוא באמת, אגב, הוא איש חכם. אגב, גם נתניהו הוא איש חכם.
השיחות המקצועיות האלה, כשאנשים האלה יוצאים לאזרחות, פתאום מסתבר באיזה אגף פוליטי הם, אז אתה פתאום מבין גם למה זה קשור.
כן, אבל הם לא שכחו לו והם לא סלחו לו, אריה זה מואמרה וזה אפילו לא אגדה אורבנית, כי אני מזכיר לך, יש עוד 1,000 דוגמאות, הכי טובה זה שבליל הבחירות שברק ניצח, כל המאות אלפים בכיכר רבין, עוד לא ידעו שזה רבין, צעקו רק לא שס.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דאד.
היום מפיקים אסף נבו ושני רומנו אחרי השידור סתיו קורנס. אתה כל הזמן מדבר על השוטרים שלי, ואני לא מספיק מצליח לדבר על השוטרים שלך, שאני דבר. פה קצת חלקתי עליך, כי לא, בניגוד למה שפיק. קודם כל, הסיכם היה האבן מבריק. אני הרי לא שם את הסיכה הצהובה, כי מעולם לא עלה אליי שום דבר צהוב, אבל אני מתנחם בדיסקית, ובזה שאני פועל רבות, כן?
זה, יש מסורת חסידית, אני חושב שפייגלין הלך בעקבותיה,
כן, אני מכיר אותה, אבל לשים אבן בגלל החטופים זה מבריק. אלא שלא זה מה שרציתי להגיד, כי לא הייתה פה אז הישראלית, אריה. אני מזכיר לך את רועי רוטברג עם הנאום של דיין, ואת אריק שרון ומאיר דגן, השם יקום דמם של שניהם, עם הסכיני, סכין יפנית במספרות בעזה. הטרור בעזה הודבר כבר 200 פעם.
אני קיצרתי מחמת קוצר הזמן.
כל השבוע בשביל זה.
הוא אמר עוד משהו, הוא אמר, אני הסתפרתי בעזה. אני עשיתי טסט לאוטו שלי בעזה.
מה? עשינו קניות, אנחנו למסעדות חגים.
נכון, כלומר...
אגב, אתה ואני עשינו את זה בלבנון, הלו.
כן, כן.
שנינו.
אמנון ליפקין כמעט זרק אותי ממטה האוגדה, כששמע שקניתי משהו על כביש בירות דמשק.
טוב, בוא נגיד שלום בירות דמשק, לחבר כנסת ניצב בדימוס, יואב סגלוביץ', סגן שר לביטחון פנים שעבר, יש עתיד, מהעותרים לבגץ נגד תיקון פקודת המשטרה, דיון שהתקיים היום בהרכב מוחב של 9 שופטים, שלום יואב.
שלום לך, ערב טוב.
היית? טוב, אני בוחר לצטט פה את השופט סולברג השמרן, אגב שופט שאני מעריך באופן מיוחד, אנחנו לא ממהרים לבטל חוקים, ואנחנו לא עושים את זה כל שני וחמישי, ביטול חוק הוא האופציה האחרונה, לא הראשונה, זה לא קצת מוריד רוח מהמפרסים?
לא, תראו, היה דיון, אני הייתי ברובו, היה דיון מעניין לכשל עצמו, כי השופטים כחלק מבחינת העניין, שואלים שאלות את העותרים, וזה חלק מהשאלות, והיו הרבה מאותיות ושאלות שהעותרים, שהשופטים שאלו, ולכן זה רק אחד מהדברים, אבל תראה, זה נכון, זה נכון שפסילת חוקים או להגיע למצב כזה, זה צריך להגיע באמת במרכאות או לא במרכאות לקצה, אבל זה בדיוק המצב שנמצאים בו. החוק הספציפי הזה, רק צריך להזכיר, הוא חוקק למעשה בחופזה, תראה מכרת הממשלה כתנאי קואליציוני של איתמר בן גביר, של תיקון פקודת המשטרה, ואת כל הדברים הפחות טובים שקרו מאז, אני לפחות ציינתי אז באותם דיונים דחופים שהיו שזה מה שהולך לקרות, לצערי זה קרה. עכשיו, שאני אומר קצת של ההסבר, למעשה מתאים פה את המטוטלת מהפיקוד של המפכ"ל לשר, בתואנה שהשר לא יכול לקבוע מדיניות. אני אגיד שני דברים. אין שום דבר חקיקה שאני מכיר לפחות שבהם שר במשרד קובע מדיניות בחקיקה. כל השרים שאני זוכר לפחות מהשרתי המשטרה, לכולם הייתה מדיניות, מדיניות כתובה, הם אכפו אותה מצחי הנגבי, והכניסו שינויים אדירים בפעילות של משטרת ישראל, מהכנסת ה-DNA או בתקופה של דיכטר, קמת להב 433, שזכיתי להיות זה שהקים אותה, עובר דרך גלעד ארדן, 105, זאת אומרת, כל שר והמדיניות שלו, ואפשר לייצר מדיניות. איתמר בן גביר בתחילת הדרך אמר, אני לא יכול, אני חייב לייצר משהו שייתן לי מדיניות. במקום הדבר הזה, למעשה הסיפור הלך להפעלת הכוח, כולל אפשרות של קביעת שר מדיניות בנושא חקירות, שזה באמת לקצה, שזה עיקר הדיון לגבי הפסילה. ובהקרים האלה, אני לא יודע מה תהיה החלטת השופטים, אני יודע מה לפחות לדעתי נכון, אבל צריך להזכיר, אנחנו במצב של מסע כבר הרכב של שלושה שופטים, יש גם צו על תנאי שהשר בן גביר להתערב בכל מה שקשור להפגנות, הוא כמובן אפשר גם את הצווים האלה, אבל בהמשך הדרך יש הרכב מורחב של תשעה שופטים, כי אכן זאת שאלה של באמת לבטל חוק של הכנסת, זאת שאלה כבדת משקל.
חבר הכנסת סגלוביץ'.
משפט אחד לא משפטי, כי עכשיו נתתי רק ניתוח משפטי. תראו, הדבר הכי גרוע שקרה באירוע הזה, שצריך להיזהר ממנו, לא משנה מי עשה, אסור שמשטרה תהיה צבועה בצבע פוליטי, זה בדיוק מה שקרה, מזה חששנו שיקרה, ועל רקע הדברים האלה, המצב של המשטרה הוא כמו שהוא היום.
אז בוא, אני אגיד לך מנקודת מבטי כחבר כנסת לשעבר, המשטרה תמיד הייתה צבועה בצבע פוליטי, רק שזה היה שר שלכם, אף אחד לא התעצבן. כשאני חטפתי מכות רצח באמונה, איש לא התעצבן במשטרה, כי אלה היו הנחיות של ראש הממשלה והשר. ולכן הצביעות משגעת אותי. יכול להיות שאם זה היה שר אחר שהיה מגיש את הצעת החוק הזאת, היו אומרים לו, תשמע, אולי זה מיותר, מה פתאום? אבל לא היו יוצאים ב-200 כמש נגדו?
אני חושב, א', אני חושב שאתה טועה. אני גם כן שירתי יום או יומיים במשטרת
ישראל. מרוב שהיית צבוע בצבע פוליטי, גירשת את אולמרט.
הייתי ראש אגף חקירות במשטרת ישראל. מעולם אף אחד, אף שר. והיו כמה שרים בתקופה, אני שירתי בחקירות הכי רגישות מ-2003 עד שהשתחררתי ב-2016. היה נשיא שנחקר, אני מרגע על חקירות אישי ציבור.
היה ראש הממשלה שנרדף פה הצבא.
שנייה,
שהוא הכי שמאלני בעולם היה.
שנייה, מעולם לא הייתה התערבות. בהקשר הזה. עכשיו, אני לא בא ואומר שהמשטרה איננה טועה. גם אני בוודאי טעיתי. אבל היום הטעויות הן לא במקרה, הן טעויות שצבועות, איתמר בן גביר, הוא משוויץ בזה. הוא אומר, מי שמחר או מוחרתיים יעשה דברים ויצטרך לחקר במחש, אני אקדם אותו. זאת אמירה של שר. עכשיו, בסוף זה לא, זה התנהגות של פרחח עם אמירה של שר. עכשיו, זה לא סתם, ופה צריך לשים את הדברים כהווייתם. שבנימין נתניהו מינה אדם, עבריין מורשע על כיסא השר לביטחון לאומי, לא צריך להתפלא, עבריין שמתנהג כעבריין, הוא ממשיך להתנהג כעבריין, זאת תפיסת העולם שלי, אבל על זה השמיים לא נופלים, ואני אומר, אני לא מנרמל את האירוע הזה. עכשיו, באירוע שאנחנו רואים אותו כולו, זה לא רק בסיפור ההפגנות, זה התערבות בשבירת הציר הפיקודי של משטרת ישראל, זה טלפונים ישירים למפקדי תחנות, למפקדי מרחבים, למפקדי מחוזות. אני לא זוכר אי פעם שמפכ"ל הוציא מסמך כתוב, שבו הוא אומר את הדברים האלה והוא מוגש גם לבג"ץ. לא היה דברים כאלה, איך לא נרמל כל דבר ולהגיד, היה פעם בעמונה.
לא היה פעם בעמונה. תגיד, אתה אומר כל פעם שאתה מדבר על דרי, אתה אומר העבריין המורשע?
בוא אני אגיד לך משהו. שאני מדבר על אריה דרעי, ואם תשאל אותי, ואם היית רואה אז בזמנו את המאבק הגדול שהיה, שהוא לא יהיה שר, היית שומע את הדבר הזה. אבל שאתה שם את אריה, שאתה שם שר לביטחון לאומי, אדם שהורשע בהסתה ובאיקס עבירות, ומתנהג כמו פרחח, ומתנהג ככה כל יום, כל היום, אני מצפה גם ממך לגנות את הדבר הזה. ולא להגיד לי אם אתה מצפה.
אני רוצה לעדכן את אריה. דרעי הגיש שנגדי לא מזמן תביעת דיבה, והתברר שכבר אסור להגיד שהוא עבריין מורשע. יש את תקופת שנים מסוימת שההרשעה נמחקת.
אז מותר להגיד את זה על בן גביר? זה עוד הרבה קודם, זה בתקופה שהוא היה בן 16.
לא, לבן גביר יש סדרה ענקית של הרשעות. מכל התקופות, כולל, תשמע, בן אדם גם עכשיו לא שם חגורת בטיחות. ואחרי שהוא נתפס, הוא ממשיך לא לשים חגורת בטיחות.
לא על זה מדברים.
אנחנו בשוליים. אנחנו בשוליים, הממשלה הפוליטית, שנייה אני רציתי גם להשמיע משהו, הממשלה הפוליטית רדפה את השמאלנים רמון ואולמרט והיא לא הייתה פוליטית, ואף שר לא ניסה לשנות את החוק, זה הדבר החדש שקורה פה, אוקיי, כל הממשלות פוליטיות, למה לשנות את החוק ולתת לו את המפתחות של המשטרה, ובוא תשמע מה אמר המפכ"ל היום מחוץ לדיון.
הגעתי לפה היום מתוך חשש כבד לעתידה של משטרת ישראל כמשטרה מקצועית, א-פוליטית, בלי מעורבויות כאלה ואחרות. אני לא בא פה בתור פרסונל כרגע מול שר כזה או אחר, אלא פשוט להציג את עמדתנו. הגדלת הסמכויות עשויות להשפיע על הדמוקרטיה במדינת ישראל.
אני רוצה לשאול דווקא שאלה הפוכה. הוא לא נזכר קצת מאוחר, אז הוא בניסיונותיו קצת להתחנף, קצת למצוא חן, תקופה ארוכה מאוד, והמפכ"ל שבתאי שאני חייב להגיד שיש בי הערכה גדולה אליו מסיבות אחרות, הוא לוחם, הוא איש אמיץ, פשוט נתן לבן גביר להשתולל.
תראו עוד פעם, אני בעניין הזה לא מנקה אף אחד, אני התבטאתי גם, לא בפעם הראשונה, גם נגד, לא נגד, אבל אמרתי דעתי לגבי הפיקוד הבכיר של המשטרה, שלא יכול לעמוד מנגד, וצריך להגיד עד כאן, שאתה רואה שר, שנוסע או הולך אחרי המקום שבו חוקרים אנשים במחש, בשל עובדה שהם נחשדו בביצוע עבירות פליליות, והוא רץ איתם לשם. אני כן הייתה לי ציפייה, אמרתי זה בכל רם, לא עכשיו, אמרתי זה אז, לראות בכל רם, מפקד המחוז והמפכ"ל, לא יקום ולא יהיה. בבית ספרנו זה לא יהיה. אנחנו המפקדים, ולא השר. הם לא אמרו את זה. אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם, כי בסוף זה מעבר לאירוע. אז ברור לי לגמרי שכל מה שאני אגיד, אסמים, אוקיי, בסדר, הוא איש פוליטי. נכון, אני איש פוליטי, אבל זה שאני איש פוליטי, זה לא אומר שמה שאני אומר, הוא איננו נכון. מה שקורה פה היום היא צביעה בצבע בכוונת מכוון, לא במקרה. תראו עוד פעם, בן גביר אומר כל הזמן, הוא מצטט, אומר, מה רוצים שאני אציץ? אני יכול להגיד לכם שבכל מה שקשור לביטחון הפנים במדינת ישראל, הוא אציץ, הוא לא מטפל בזה, לא בפשיעה, לא בתאונות הדרכים, לא בגנבות הרכבים, בתחום הזה הוא אציץ. בתחומים האחרים הוא ממש לא אציץ, אבל זה לא תחומים של משרדו. התחומים של הרס משטרת ישראל הוא הלעומתיות הבלתי פוסקת מול היועץ המשפטי, כאילו זה מה שמפריע להגיע להישגים, היא פשוט שקר, אבל בעידן של היום, של העובדות אין משמעות, ולנתונים סטטיסטיים אין משמעות, אז חלק מהדברים אפילו לא שואלים אותו עליהם. אבל אני אגיד לכם, כי יש לי את הזדמנות, יש עלייה בתאונות הדרכים, יש עלייה בתיאורית בגנבות הרכב, והמצב בפשיעה בחברה הערבית הוא נורא והיום.
ואני חושב שגולת הכותרת של ההשתוללות שלו שם, אני בטוח שאריה, אם הוא לא יהיה לידי, כדי שאני לא אחגוג על זה, הוא יסכים איתי, זה כשהוא משתלח במפכ"ל, אני פרסמתי את זה, ואחר כך גם יצא על זה מסמך, על זה שהמשטרה מנסה לעזור למסעיות ההומניטריות להיכנס לעזה בהחלטת ממשלה. והמפכ"ל אומר לו, אבל זה החלטת ממשלה, אז הוא אומר, השרים האלה שאתה עוזר להם, הם שחטו את המשטרה כל השנים, אני הבאתי לכם תקנים ותקציבים. זה מילה
לא,
תקין?
לא, זה העניין, אין לנו הרבה זמן, אבל זכות המחאה לעצור את המסעיות, השאלה היא באיזה כוח המשטרה בולמת את זכות המחאה הזאת, לעומת זכויות מחאה אחרות
מינימלי, של... מינימלי, תקופה שלמה לא בלמו את זה בכלל, אתה לא איתנו.
לא איתכם?
לא תבלמו בכלל, לא. תעקוב, תקופה שלמה, לא היה שם אף אחד. הצבא לא הגיע מפה והמשטרה לא הגיעה משם. ולכן זה גם נפסק עכשיו, אתה מכיר את דעותיי, אבל יש החלטת ממשלה. והשר פועל נגדה.
יש החלטת ממשלה שאסור לחסום כבישים. אבל אוכפים אותה כשרוצים, ולא אוכפים אותה כשלא רוצים.
החלטת ממשלה כזו, זה חוק.
אני חייב להגיד לך משהו שהוא כללי יותר.
מתי אתה אוכף אותו, מתי אתה מתעלם ממנו?
אין אכיפה בכלל בקרם שלום, חודשים לא הייתה שם אכיפה, איפה אתה חי?
ובאיילון יש?
וואה, אתה לא עוקב?
אני עוקב, אני עוקב, ואני יודע שעוצרים אותם ומשחררים אותם כעבור שעתיים, ויש אנשים שישבו חצי שנה על זה שהם חשבו לחסום את איילון.
טוב, קודם כל, עוד אף אחד לא קרא למרי אזרחי כמו שאתה קראת בהתנתקות. וגם לא לסרבנות.
אף אחד לא קרא.
לא, 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 לא. וגם אבא של ראש הממשלה ואחיו לא קראו לסרבנות.
לא שמעת את אהוד ברק בזמן האחרון. לא שמעת את אחים לנשק בזמן האחרון. לא שמעת את שירמה ברסלר בזמן האחרון. לא קוראים למרי אזרחי.
לא.
אף אחד לא קרא.
לא, לא.
אף אחד לא
קרא. תביא לי.
אז אתה לא שומע אותו.
תביא לי את המילה מרי אזרחי ממישהו מהם, ואתה יודע שיש לה משמעות, ותקבל מה שאתה רוצה. קוראים לשיבוש, קוראים להעתה.
יאיר גולן אמר או לא אמר.
זה הכל מחאה לגיטימית, ואתה עשית פי מיליון מזה.
אל תפריע, סגלון.
רק להשחיל משפט, תראו, אני אגיד לך משהו. שאלתם אותי שאלה לגבי העניין של פקודת המשטרה. תראו, התיקון, מה שקרה עם פקודת המשטרה, צריך לבטל את הקטעים שעשו את השינוי. זו דעתי. אני לא יודע מה בית המשפט יחליט, אבל ממה שאני כן מוטרד, מהדברים זה שהמפכ"ל אמר עכשיו, אני אומר אותם כבר שנה וחצי. יש פה תהליך לא טוב שעובר על משטרת ישראל, מאחר ואסור שמשטרה תהיה צבועה בצבע פוליטי מכל סוג שהוא. והתיקון הזה אפשר את זה, ובן גביר, גם באישיותו, עוסק בזה. עכשיו, בסוף אין משטרה אחרת. השוטרים, זה אותם שוטרים שבאים בטענות, זה אותם שוטרים שנלחמו בקבורה והגנו על אזרחים בשביעי לאוקטובר, ונפלו רבים מהם בהגנה. ולכן אני אומר, אסור לשפוך את התינוק עם המים. אבל מה שבטוח שאסור, אסור שיהיה התנהלות כזו פרועה אל מול משטרת ישראל, זה ארגון אכיפה. התיקון של הנזקים של איתמר בן גביר עושה לארגון הזה, ייקח הרבה זמן לתקן. ואני אגיד לכם משפט אחרון לגבי ערכים וביצועים. שהחוט השדרה הערכי מתערער, הביצועים יורדים. לא סתם הנתונים הם כאלה. יש קשר בין הדברים האלה, בין מיקוד העשייה לבין הדברים המרכזיים של שיטור בחברה דמוקרטית. ואני יודע שאפשר לעשות את התיקון הזה, חלק ממנו הוא הביטול של תיקון פקודת המשטרה. זה לא מזה יהיה התיקון כולו, אבל משם צריך להתחיל. עכשיו, משפט אחרון, תראו, בסוף, איתמר בן גביר הוא אפיזודה. כזו או אחרת. אבל מי שמינה אותו לתפקיד הזה, שמו בנימין נתניהו, והאשם הוא עליו.
חבר כנסת יואב סגלוביץ', תודה שאפשרת לנו לדבר, תודה.
תודה רבה.
להתראות, שלום, ערב טוב.
אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, שלום.
שלום לך.
הערה קטנה לגבי השיחה שהייתה לכם קודם, אז עוד דבר שקשור לאיתמר בן גביר ולמשרד ביטחון פנים, זה ביטחון לאומי, זה תקופת הרנסנס של החמאס, בזכות המשרד לביטחון לאומי.
איזה
רנסנס? צהל והשבק בשבועות האחרונים מנהלים כלכלת מעצרים, כל יום יושבים המפקדים וקובעים, את מי עוצרים ואת מי לא עוצרים, מהסיבה הפשוטה שבקרי
הקדם... הוא אשם בזה שאין מקומות כליאה, הבנתי.
ברור, אז מי אשם אני?
הוא וכל השרים שלפניו. משרד לביטחון פנים, שאחראי על הכליאה בישראל, אריה. עכשיו כל השרים שלפניו זה גם שרים מצד שלי.
נכון, רצו להקים בצוהר פרטי, בגץ ביטל את זה.
סליחה, אנחנו 9 חודשים באירוע הזה, ו9 חודשים מספיק זמן לשר לביטחון לאומי, למשרד לביטחון לאומי, להעמיד לשירות בתי הסוהר את האמצעים כדי שיוכלו
לקבור
יותר אנשים. ואז הוא לא יכול להתחמק, לא לפני ולא אחרי ולא דודה שלו ולא...
להתמקד בעיקר וזה העיקר, שיהיה איפה לשים את המנובלים האלה. טוב, תשמע רגע, אפרופו מנובלים, לא חסר פה, חיזבאללה מפרסם תמונות מכתבם, או השד יודע איזה כלי טייס, של כל נמל חיפה, עם ספינות השער, עם מתקן הצוללות האסטרטגי, עם רמב״ם, עם עוד אתרים יותר דליקים, ואני אומר לעצמי, אותו כתבם, ויש להם, עכשיו רגילינו אגב עכשיו על הדרך, שיש להם זה חיל אוויר, והכתבם שלהם חמושים, ויודעים גם לראות, ושהם יכלו גם באותה מידה שהם היו שם וצילמו, לרדת על אחד מהם, כאילו, תפסו אותנו פה ישנים בעמידה, או שאני טועה?
קודם כל אתה צודק, קודם כל תקלה, חד וחלק, חיל האוויר נרדם על האף במשך שנים, ופה באמת אפשר להגיד שמפקדי חיל האוויר בשנים האחרונות כנראה סיפור לנו סיפורי אלף לילה ולילה, וכנראה שעובדתית הם לא נערכו בצורה מספקת, יכול להיות שהם נערכו אבל לא בצורה מספקת, לאיום הזה של כתבם של כלי טייס, שאגב שהוא כלי טייס מאוד פשוט, מדובר ב... ושוב אני אומר את זה כל הזמן, כי זה מה שמסביר לנו גם בצבא, מדובר בכלי טייס שהם עשויים בחלקם בעיקר-קר, הכנפיים קטנים, שקונים אותם, אפשר לקנות אותם גם באי-ביי ובכל מיני אתרים, שמתקינים עליהם חימוש או מצלמות נוספות, ומטיסים אותם למחקים של כמה עשרות קילומטרים. ובגלל שהם קטנים ובגלל שהם איטיים בתנועה שלהם, קשה למקמים דווקא לאתר אותם, ולהתמקם עליהם כדבם ולא כציפור. וזה אחד הבעיות שלהם. הנזק שהוא יכול לגרום הוא כפול, אבל גם מאוד מצומצם. אחד זה איסוף מידע, אנחנו יודעים שחיזבאללה מפעיל כל יום את הכתבים האלה, כי מצד אחד אין ווייז והוא לא יכול לדעת מה קורה, איפה יש פקקים ואיפה צהל מעביר עכשיו כוחות, ולכן הוא משתמש בכתבים האלה לראות האם אוגדה 99 או אוגדה 98 והסיימו ברפיח או במסדרון בעזה ועלו צפונה כדי לדעת אם באמת ישראל מתכוונת לצאת למלחמה בלבנון. ומצד שני, הוא רוצה לדעת ולראות איפה הוא יכול לפגוע בעורף האזרחי של ישראל. אגב, לא צריך להתרגש מהקטע של התמונות, מהסיבה אחת פשוטה, בן ואריה, אתם זוכרים את מלחמת לבנון השנייה, אתם זוכרים איך שפגעו בבת גלים, ואיך שפגעו בחיפה ובקריות, וכשהוא כיוון את
הירי שלו... פגעו בספינת... בספינת
החייחנית, ובחייחנית, אם אתה זוכר.
ונהרגו שם 3 חיילים.
נכון, אז קודם כל יכולות היו לחיזבאללה כבר לפני שנים, את המקומים הוא מכיר, ואתה יודע מה, ביום בהיר טוב...
אבל אתה אומר בעצם שלא למדו את הלקח מתקיפת מתקני הזיקוק בסעודיה, שהפעילו עליהם והשביתו חצי מייצור הנפט של סעודיה לחודשים ארוכים, ולא למדו את הלקח ממלחמת רוסיה-אוקראינה, ששם זה בשימוש עצום.
תראה, אני לא יודע אם, קודם כל למדו את הלקח, כי ראינו שב-14 לאפריל, בלילה שבין ה-13 ל-14 באפריל, שאיראנים שלחו את אותו פי 6 מהמטח שהגרו לסעודיה לעבר ישראל, אז רק נחתו 4 או 5 טילים בשטח ישראל, והם לא גמרו לנזק אמיתי. אז קודם כל, כן למדנו כנראה את הלקח, ואנחנו נערכים. אבל העניין הוא שלאיום הכתב"ם יש בהחלט מה עוד לשפר. צריכים להכניס עוד טכנולוגיות. התקציבים שעברו לפיתוחים הגיעו מאוחר מדי ומעט מדי, גם לאלביט וגם לרפאל וגם לתעשיות האחרות, ובהחלט, בהחלט, בהחלט, בחיל האוויר נרדימו על האף בקטע מסוים. אני יודע שעכשיו יקומו כל מפקד חיל האוויר ודובר חיל האוויר ויתחיל להגיד על מה אני מבלבל.
בסדר, אנחנו רגילים, מכירים את הפרקטיקה איתך עכשיו, רבע שעה מעניינת עם הביפרים, עם הוואטסאפים שלהם.
חד וחלק, אבל בואו נשים, בואו ניישר מבט לעניין הזה. כן, בסוגיה הזאת של הקדבאמים, של הכלים הזהירים האלה, לא נתנו מספיק את הדעת. אנחנו עכשיו תוך כדי תנועה מנסים לשפר את זה, מנסים לתת פתרונות. אגב, צריכים להבין שאזור גבול הצפון הוא מאוד מורכב לעניין הזה. כי למה? כי יש לנו את הטופוגרפיה, את רכס הסולם, יש לנו את הוודיות של גבול הצפון. מי שמכיר את זה, את כל ואדי נמר ואת ואדי עירון ואת אביבים ואת כל האזור הזה, שהוא מבחינת יכולות להחדיר כלי טייס כאלה, הם קלים ונוחים. אגב, אני לא מופתע, כי בשבוע האחרון, אם אתם זוכרים, אריה ובן, נראה לי 5 או 6 כתבאמים כאלה יורטו על ידי מערכת ההגנה האווירית, מעל אקו, מעל חיפה, מעל הקריות.
אני שמעתי שיש עכשיו פתרון של עמד א' כזה, שמוריד אותם, אבל אני עוד לא סגור על זה. נמצא לזה פתרון, ואז ימצאו לזה פתרון. זה סיפור החימוש האנושי עוד מימי החץ וקשת.
אגב, אנחנו יודעים, אתם יודעים את זה, הרי שהשיבושים שכולנו נוסעים לבירות, לגלל תופעה של בירות בגלל הווייז, זה בדיוק בגלל הכתבאמים האלה. כי כשצהל מבין שמעלים כתבאמים כאלה לכיוון ישראל, ומחלקם עם קשר לווייני, אז מורדים את המערכות הלוויין, ואז אין לנו את הווייז, ואין לנו את המערכות אחרות ש...
כן, אנחנו מגיעים לבירות, והם מגיעים לחיפה. זה...
החלפות.
להפך לעשות.
חבר'ה, תמשיכו בפרטי. אבי אשכנזי, תודה.
תודה לכם.
תודה רבה.
חבר כנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש כנסת הליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אני פתאום נזכר שאתה גם סגן יושב ראש הכנסת, וזה קצת מעלה את מפלס הבושה. מה יהיה, תגיד, למה צריך לי, צריך צוות גדול מאוד שיסתובב וינקה אחריך?
אתה לא נזכר, אנחנו מדברים פעם בשבועיים, שלושה.
אבל אני כבר לא ילד, אני שוכח.
בקשר לשיחה הקודמת שלכם, אז כן, יש דברים שלמדנו, גם מבחינת בתי זיקוק וכאלה, אבל נשאיר את זה בצד. כן. מפלס הבושה של מה?
של סגן ראש יושב ראש הכנסת, משווה ישראלים, מפגינים, שאפשר לא להסכים איתם, אבל הם כולם ישראלים פטריוטים שרוצים טובת המדינה, ורובם הגדול גם משרתים בסדיר מילואים, להשוות אותם לחמאס, שמענו את האינסרט. זרוע של חמאס.
רובם משרתים בצבא, גם יש כאלה אומרים, אנחנו אלה שמשרתים בצבא, ואנחנו אלה שמכניסים לכלכלה, בוא, כולם משרתים בצבא, גם...
לא כולם, את החרדים אתה הולך לפתור שוב.
רגע, שלב, אתה תשאל אותי על חרדים, זה יקרה בדקות 2-3 דקות. לגבי מה שאמרתי, אמרתי שהחמאס פועל במספר זרועות, זה אחד הזרועות שלו, זה השפעה לעורף הישראלי. כיוני מנחם פרסם, גורמים בחמאס, לא מתרגשים ממבצע חילוץ החטופים, אחרי זה בינלאומי על ישראל גובר, אנחנו נפרק את ממשלת האחדות, נעורר את הרחוב הישראלי ונביא לבחירות. הבחירות יעצו את המלחמה.
בסדר, אבל גם אתה התנצלת על מה שאמרת. אתה התנצלת על זה שקראת למפגינים זרוע של החמאס.
שנייה, רגע. בדיוק על זה, כן. אני לא חושב שמישהו בישראל משתווה לחמאס או למעשים שלו, ולכן אני חושב שזה לא נכון לצייר את זה כמו בצורה הזאת. אולי אני טעיתי, אולי תמיד ציטטו אותי בצורה כזאת, או שזה זרם לך בשיחה?
שמענו.
ניסים, לא ציטטו אותך, פשוט שומעים את זה.
אוקיי, בסדר, סליחה. אתה שומע?
כן.
שומעים, כן.
שומעים אותי? אז אני אומר, איך שהדברים נשמעו נכון, זה נשמע ככה, אמרתי. אני לא, בעצמי לא מקבל את הדברים בצורה כזאת, אבל כן אני חושב שההפגנות, הן כן תורמות למשימות, לאחד המטרות של חמאס, שהוא לסכסך בתוך עם ישראל, וזה מה שקורה. וזה מכשיל את החזרת החטופים, זה מכשיל את ישראל בפעולות שלה, מול חמאס, זה מחזק את חמאס.
אתה באמת חושב עכשיו כשהבהרנו את זה, גם כן עשית את זה בחצי פה, אבל מילא, שהמפגינים הם לא זרוע של חמאס ולא חמאס, אתה באמת חושב שהמפגינים שמדובר במאות אלפים, אגב שאני כשאני יכול, על הרוב אני לא יכול, בגלל עיסוקיי, נמנה עליהם, מקשיבים לחמאס ויוצאים להפגין, זה המוטיבציה שלהם לעזור לחמאס?
תראה, תראה, יש בוטים שפועלים מאיראן, וכן הם משפיעים כשהם יוצרים את הסכסוכים.
הפעם האחרונה שנחשף זה הבוטים עבדו עם הביביסטים דווקא, אני יכול לשלוח לך את הלינק. אבל אני לא אחראי על הבוטים מאיראן.
הביביסטים, הבוטים של גנץ או בוטים של זה, זה לא השיחה שלנו כרגע. אתה רוצה לדבר על זה? אני אדבר על זה בפעם אחרת. או שאתה רוצה אחרי שנסיים על הנושא של הבוטים איראנים, או המטרות של חמאס.
לא, אני מסתפק בשיחה.
אני אסביר את עצמי, אני אסביר את עצמי. גם כשהחטופים מדברים מתוך השבי עם דף מסרים של חמאס ואומרים, תמשיכו בהפגנות, זה מאוד חשוב לנו, זה מחזק אותנו. תבין, אנחנו מבינים שזה מחזק את חמאס, זה בדיוק מה שחמאס רוצה.
אז חבר הכנסת ואטורי, אני הכנתי את זה לתוכנית של הבוקר, אני כל הזמן גוזל את זכות הדיבור של אריה, לא ידבר יותר אחרי השאלה הזאת. עם כל הציטוטים של תקשורת הערבית, הקודס וגזה נאו, של דברים שאומר נתניהו עכשיו, מה שהוא אמר על גנץ ואייזנקוט, שהוא אמר שישראל זה מדינה שיש לה צבא ולא צבא שיש לו מדינה, הם מצטטים את כולם, תפסיקו עם זה כבר, אנחנו כולנו נגד חמאס, נקודה.
כולנו נגד חמאס, וכך צריך להתנהל, זה מה שאני חושב, ואנחנו בזמן מלחמה, אז אני חושב שההפגנות קצת זה סוטה מהדרך של אחדות בינינו, זה לא אחדות לתקוף את ראש הממשלה, גם חלק מהעם הזה.
לכן הוא לא תקף את ראש הממשלה בפעם הבאה.
תקשיב,
אריה, תשאל שאלה כבר.
נתניהו לא חלק מהאחדות הזאת.
מיצינו את הנקודה הזאת. תגיד לי, למה אתה תומך בחוק הגיוס?
ברור שאני אתמוך בו, מה זאת אומרת?
לא, אנחנו בעד שהחרדים ישרתו בצבא. לא כדי שהם לא ישרתו.
כולנו בעד גיוס, ולכן הסבנו בעד, גם אני גם יולי, אי אפשר לחשוד ביולי שהוא נגד גיוס, או שלפני שבוע בשבועיים חילקו אותו מהאופוזיציה, והכל היה טוב וסבבה ונחמד. צריך להבין דבר אחד.
תגיד, אוקיי, הבנו את... מה עמדתך בחוק הרבנים?
רגע, לא, בוא נדגיש את זה, למה? אתה הבנת, אתה רוצה לסתום את הפה כדי שלא ישמעו? לא, זה לא חוק...
חלילה, פשוט אין לי זמן.
רגע, זה בא לוועדת חוץ וביטחון, שם דנים הדברים, ושם זה נכון לעשות את זה. לראות שהצבא מסוגל לקלוט, ואנחנו רוצים שיהיה מסוגל לקלוט, ושיפתחו פשוט, זה מה שאמרתי לשר הביטחון.
אתה מתחייב לא לתמוך בחוק בנוסחו הנוכחי? אני לא מדבר תיקון קוסמטי, אלא משהו מהותי. משהו מהותי אתה תתנגד?
אני תומך בסיכום של יולי, שאנחנו פותחים את הדיונים על החוק בדף לבן, משם אנחנו נתחיל, נקבע את המכסות לפי הצורך,
התחמקת.
היכולות שלו.
לא אמרת כלום. לא אמרת שום דבר ערכי, לא אמרת שום דבר עקרוני, לא אמרת שום דבר אידיאולוגי. התחמקת.
אני תומך, אני לא התחמקתי, אל תגידו, זה נקשיב, אתה לא מתחמק, גם אתם מוצאים מני כותרות, בגלל שאני לא מתחמק. אני בעד חוק, בעד גיוס חרדים, קודם כל. עכשיו צריך לעשות את זה בהדרגה, אני אומר, עוד פעם.
מה זה הדרגה? עכשיו מדברים על 3,000 דחופים. אתה בעד 3,000, לפחות בהתחלה?
אין בעיה לגייס 3,000 עכשיו, הם מוכנים, אני אומר לך, אנשים באים, גם הבן שלי בא לגייס לקרבי, אמרו לו, אין מקום בגלל המלחמה, יש אומץ ליחידות לוחמות.
לא.
אמרתי לשר הביטחון, תקשיב, אני אזכיר לך,
אולי הוא לא מתאים, עזוב, ניסים בחיית. טוב, תגיד, וחוק הרבנים במילה אחת?
תראה, מצד אחד אנחנו נמצאים ביישוב, אתה יודע, אני חושב שאריה נמצא גם ביישוב דומה לשלי, יישוב כפרי, אנחנו בלי רב יישוב כבר 3 שנים, צריך למצוא פתרון לדבר הזה, למנות רבני יישובים.
כן, אבל...
רבני יישובים מטעם ש"ס או מטעם היישוב?
זה העניין. אני חושב שזה צריך לבוא מטעם היישוב, אצלנו, אתה יודע, הבחירה של הרב...
אז אתה נגד חוק הרבנים?
אני לא מוכן במתכונתו הנוכחית לקבל אותו, אני חושב שצריך להיות הסכמה, אבל זה הסכמה זה שכולם מסכימים, לא הסכמה של צד אחד בשני לא מקבל את זה.
אז בנוסחו הנוכחי שזה רק יהיה בידיים של הרבנות וש"ס, אתה לא מוכן.
לא חושב שזה נכון לעשות את זה בצורה הזאת.
צודק.
ניסים וטורי, כך שאין, אפילו בשאלת הסיום התחדנו שלושתנו. תודה
רבה.
תודה רבה.
ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
ערב טוב.
שלום.
אז אנחנו בדרך כלל מדברים על חוק הגיוס, אבל נפתח סוגריים, נעשה התנחתה ונלך לחוק הרבנים. קודם כל, אם אתה יכול לתת לנו בתקציר איפה זה עומד או מדשדש יותר נכון.
ממש בדקות האחרונות טענו באוזני גורמים בש"ס שהוא סג הרוב לחוק והוא יעלה מחר בבוקר להצבעה בוועדת חוק חוקה ומשפט. אני מבין שכנראה סביב הגיעו להסכמות עם משה סעדה, עוד הספקת אפילו לבקש מנשקתו אישור לזה, אבל בש"ס אומרים מחר בבוקר הצבעה יש רוב. עכשיו אתה אומר...
אתה לא יודע אם מחליפים את גוטליב וסעדה או שהם התכופפו?
בין הרגע שהתקשרו להגיד לי שעוד 2 דקות אני עולה לשידור, בשתי דקות האלו קיבלתי את העדכון, אז לא הספקתי לבדוק, אבל זה... אנחנו יודעים שזה עולה מחר בבוקר ב-8:30 להצבעה, זה ודאי. הם טוענים שהוא שג רוב, נצטרך לעקוב למחר בבוקר. עכשיו, אמר בן בפתח הדברים, שעושים אתנחתה מחוק הגיוס לחוק הרבנים. אני לפחות חושב שחוק הרבנים נועד בשביל חוק הגיוס. ולמה אני חושב את זה? כי צריך לומר ראשית, אני חושב שכל אדם שקצת מבין פוליטיקה יודע לומר, הממשלה הזו לא יציבה. יכול לקחת חודש, חודשיים, חצי שנה, תהיה מאוד קשה להחזיק את המעמד לצווח ארוך, בטח כל עוד שאין פתרון לחוק הגיוס. ולכן להעביר את חוק הרבנים עכשיו, עם סיכון שבתוך כמה שבועות או חודשי הממשלה נופלת, וסיכוי סביר שהחרדים לא יהיו בקואליציה הבאה, וסיכוי סביר שאפילו מתן כאן יחזור למשרד לשירותי דת, ובחוק הזה אתם מאפשרים לשר הבא לעשות ככל העולה על רוחו במינוי רבני, ולא תוכלו להתלונן כי זה חוק שלכם. אז מה האינטרס? עזוב את כל הביקורת הציבורית.
אני ממש לא הבנתי, אם אתה אומר שהממשלה לא יציבה, תבוא הממשלה הבאה ותבטל את החוק הזה.
לא, להפך. אם אני מתן כהנה ורוצה ושואף לחזור למשרד לשירותי דת, ויודע שבעוד חצי שנה סיכוי סביר שאני חוזר למשרד לשירותי דת, אני משאיר את החוק הזה, ועם החוק הזה ממנה את כל מי שאני רוצה, איפה שאני רוצה, כמו שעושים בשעת היום. ולכן מה האינטרס של שעס להעביר את החוק הזה, כשאתם לוקחים סיכון אמיתי שהממשלה הזו הולכת ליפול, ולא תוכלו לעשות כלום עם החוק, ורק תוכלו מזה לא פירות טריים. עכשיו, אני אתן לך מה התשובה לזה. החרדים, גם שעס, גם יהדות התורה, דגל התורה, אגודת ישראל, לא סומכים על נתניהו שהוא יצליח להשיג רוב לחוק הגיוס. גם חוק שיהיה בהסכמה איתם, בעיקר חוק שיהיה בהסכמה איתם, נתניהו אומר להם בשיחות שהוא מנהל איתם כל החודשים האחרונים, תסמכו עליי, אני משיג 63 חברי כנסת שהצביעו בעד, על אחת אני לא יודע לסמוך ולהבטיח, זאת טלי גוטליב, כל השאר, אני אחראי וערב להביא לכם אותם להצבעה במליאה. אומרים לו החקים, תשמע מה השרים וחברי הכנסת שלך אומרים, מצהירים בצורה מפורשת, לא נצביע בעד חוק הגיוס, אלא אם כן יבוצעו בו שינויים מהותיים שיחמירו את החוק, בו בזמן שאנחנו דורשים שינויים משמעותיים להקל בחוק הזה. הם שולחים בלון ניסוי, והבלון ניסוי הזה הוא חוק הרבנים. אם נתניהו אומר שהוא יודע להביא את חברי הכנסת שלו, אז בוא נראה אותך בחוק הרבנים, אני לא בטוח...
אנחנו בפיילוט, זה מה שאתה אומר.
בדיוק, שפה ניסיון.
תגיד, אני רוצה להספיק שאלה שהיא לא פוליטית בכלל, היא שאלה של תחושות. אתם, איך זה עובד אצלכם בראש? אתם לא מבינים שזה חזירות, שזה יותר מדי, שאנחנו בתקופה שבבין, נקברים פה כל יום, כל שבוע, לוחמים וחיילים, והכל קורס, והכל בוער, ואז גם הגיוס, וגם הרבנים, שזה בעצם להדיר את הרבנים הסרוגים שמייצגים אוכלוסייה לוחמת. אתם לא קולטים שיהיה פה ריבאונד מטורף? אני מדבר אליך כמייצג של ציבור עכשיו, לא פוליט.
אני לא מייצג ציבור, אני אענה לך תשובה על מה שאלת, אבל אני אומר לך בצורה מפורשת, אנחנו יכולים להתווכח לחוק הרבנים, יש בו חלקים שאני חושב שהם חלקים טובים, ויש חלקים שאני חושב שהם לא טובים, ואני מבין את הביקורת, כמו אגב שחשבתי על רפורמת כהנא, שחשבתי שיש בה חלקים טובים וחלוקים גרועים. אני מסכים בצורה חד משמעית עם הביקורת, לא העת לחוק הרבנים, זה לא העת, לא הימים האלו. לכן אני מסביר. הערכה שלי, גם בשעס יודעים שהחוק הזה פותח עליהם אווירים של ביקורת וסיכוי סביר שלא יעבור גם במליאה. הערכה שלי שהם עושים פה סוג של בלון ניסוי.
אבל הבלון ניסוי, גם אם אין כוונה לקיים אותו, הוא מעורר זעם עצום.
לא, אני אומר משהו אחר. אני לא בטוח שהחוק הזה יעבור בקריאה שנייה או שלישית. הם רוצים לראות האם נתניהו מצליח להשתלט על עשייה שלו, כי אם בחוק לכאורה פשוט, תסכימו איתי שניכם...
בקיצור, מותקים, הקל הוא המים, הבנו אותך,
לא, בסדר. לא, תסכימו איתי שניכם שכל הביקורת שיש לכם על חוק הרבנים, זה עדיין לא רבע מהביקורת שיש לכם על חוק הגיוס, מסכימים?
נכון.
ואם נתניהו בחוק הזה לא מצליח להביא רוב, אז הם יודעים שגם בחוק הגיוס הוא לא יצליח להביא רוב.
ישי כהן כרגיל, אנחנו מבינים כמה דברים יותר עכשיו מאשר קודם. תודה.
תודה רבה.
יוסי מזרחי, כתב תחקירים חדשות 12, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
יוסי, יש לנו שתי דקות להבין ממך מה בעצם אתה נותן הערב באותו נושא על ישיבות שבהן לימוד התורה הוא רק המלצה.
יכול לקצר לך את זה. זה נקרא ישיבות נושרים, אמורים ללמוד שם, אלה התלמידים הפחות חזקים שלא מצליחים להשתלב בישיבות החזקות, חברון ואחרות, והם עוברים לשם. וכשהם עוברים לשם, אנחנו נתנו הצצה פנימה בחדשות 12 כדי לראות מה בדיוק קורה שם אצל האנשים שמצד אחד מחויבים ללמוד, כי זה הפטור, תורתם ואומנותם, לא הולכים לצבא, אבל מה בדיוק הם עושים? ובהצצה פנימה אתה רואה יש מסיבות, יש אלכוהול, יש חלק מהתלמידים שיש להם אפילו חברות, רכבים פרטיים, חלק גדול מהם עובדים באישור הישיבה או לא באישור הישיבה למחייתם, והם עושים חיים רגילים של בחור אחרי צבא, רק שאצלם לא תרחו לעשות צבא. מצד שני, גם לא למדו מקצוע בסיום, מתישהו, כשעזבו את הישיבה, כשהתחתנו, כשיהיו אברכים, הם פשוט יישארו סוג של נטל על החברה, כי אף אחד לא טרח ללמד אותם כלום.
מה היקף המספרי?
מספרי זה בערך 19% מכלל הלומדים בגילאים האלו, 17 עד 23, זה מה שנקרא הנוער הנושר שלא נמצא בישיבות.
ועדיין יש לו מסגרת ישיבתית, אתה אומר, הם לא יושבים על הברזלים, הם רשומים באיזה מקום.
הם גם וגם, גם מסגרת ישיבתית, מצד שני, למרות המסגרת, הם יושבים על הברזלים, עושים חיים בכלל לא רעים, אבל העניין הוא שהפטור שהם קיבלו זה עבור תורתם אומנותם, ופה אין תורה כמעט.
בימים אלה הם גם רואים יורו, כפי שאנחנו רואים בסרטונים שמציפים את הרשת. יוסי מזרחי, זה בחדשות היום?
אמור להיות היום, אבל אתה יודע, זה לאל ולעורך פתרונים.
תודה.
תודה רבה.
בני רבינוביץ', שלום.
ערב טוב.
שלום בן, ערב טוב ארי.
גם אתה עיתונאי חרדי, אבל אשכנזי, אנחנו פה באימות. ואתה חושב אחרת.
כשמדברים על עובדות, לא משנה אשכנזי ספרדי. אי אפשר לקרוא תותי ולספר שטויות, ואיך אומרים, לעבוד על כל העולם בעיניים, אני באמת מאזין לתוכנית, ואני לא מאמין למה שאני שומע.
מה אתה אומר? חוק הרבנים זה לא בלון ניסוי, אלא שפן ניסוי?
איזה בלון ואיזה ניסוי? הרי, מה קרה בסיבוב הקודם? אז היה בלון והיה ניסוי? אריה דרי מבין שהממשלה יכולה ליפול בכל יום, דווקא על רקע של חוק הגיוס, יכול ליפול. בואו נעשה עכשיו מה שאפשר לגנוב, לשדוד ולקחת מהקופה, בואו ניקח. אפשר עכשיו לסדר כמה מאות ג'ובים לחבר'ה, למשפחה, למקורבים. קדימה, אהלן וסהלן, איזה ניסוי ואיזה בלון. חוק הגיוס לא יעבור, אף אחד לא מעוניין בו, לא הצד הזה ולא הצד השני. אין חוק גיוס, תשכחו מזה. ואני מודיע לכם פה, לא בגלל שאני, זו דעתי, חרדים לא התגייסו. אין שום סרט בעולם שהחרדים התגייסו. מי שמתגייס...
טוב, אז זה לא נתווכח.
למה?
אתה אומר... אני אומר שוב... לא נגיע, שנינו מחוקים עליו.
לא, אני לא מדבר עכשיו מה אני חושב, אני מדבר בעובדות.
כן, כי הבנו אותך, הוא אומר פיזית, תכלס, לא תצליחו לגייס אותם. רגע, אבל אתה יודע מה, אבל זה מעניין, בוא נפתח את זה רגע. לא את זה. ואם אין חוק גיוס, החרדים יפרשו מהקואליציה וילכו לבחירות, או שיבלעו את זה, אולי כדי להעביר את חוק הרבנים והג'ובים?
אני מעריך שהרבנים כרגע, אם, הרי בוא, הרי ברגע שאם באמת לא יהיה חוק גיוס, זאת אומרת, מה יהיו סנקציות כלליות, או על אחת כמה וכמה שיהיו סנקציות אישיות. המשמעות תהיה שברגע שיהיו סנקציות אישיות, יהיו הרבה מאוד חרדים שיתחילו להתגייס. ופה אני מודיע לכם, מי שיותר קיצוני בעניין הזה, זה דווקא הרבנים הספרדים, זה דווקא מועצת חכמי התורה של ש"ס, שהם לא מעוניינים שאף אחד יתגייס גם
כן,
לא...
כן, הם אמרו לאחרונה, גם אלה שלא לומדים לא התגייסים.
לא לומדים, בדיוק, וזה דבר...
בניגוד למה שאמר הרב שח בזמנו.
נכון, נכון, ולכן הם לא יכולים להישאר במצב הזה, הם יפרקו את החבילה ועושים פרישמיש. איך אמר לי פעם גפני, כשהוא היה חבר מועצת אופקים, אני כל הזמן מבשל צ'ונץ'. מה יצא בסוף? אני לא יודע, אבל קודם כל צריך לבשל.
בסוף יהיו גזים. אני מקריא לכם ציוץ טרי של טלי גוטליב, כי הדרמה מתפתחת. עוד לא יבשה הדיו על פרסומי הקודם, והודיע לי חבר כנסת אופיר כץ שהוא מוציא אותי מוועדת חוקה. אין לו סמכות לעשות זאת בלי ועדת הכנסת, אבל הוא עושה בכל זאת. בחורי הליכוד אני מתביישת שיושב ראש הקואליציה הוא פיון של דרי ונתניהו, משרתם של אדונים, בידיים שלכם לבחור חבר כנסת אמיצים. קיצור, היא מתנגדת ומנסים להחליף אותה.
בני, תגיד, איך אריה דרי לא מוטרד מזה שיבוא שר אחר שאיננו משס ויהפוך את הקערה על פיה, או שיבטל את החוק או שימנה חס וחלילה מהסרוגים?
אריה, לבטל חוק לא כל כך מהר מבטלים. אם הם מצליחים להעביר את החוק הזה, לבטל אותו זה סיפור מההפטרה. ולכן אריה דרי רוצה להרוויח את מה שהוא יכול להרוויח עכשיו. זה מאות מאות ג'ובים. אף אחד לא צריך את זה.
קיצור טוב, ציפור אחת ביד משתיים על העץ, זה מה שאתה אומר.
בדיוק, בדיוק. לא בלון ולא ניסוי. אי אפשר למכור תותים כל היום לספר סיפורים. אני בעד ואני נגד, אבל בלון ניסוי.
מה יש לך נגד תותים? אני לא הבנתי.
הוא לא אוהב תותים, ארי, הוא לא
נורא קשה. לא, לא, יש בהם הרבה.
זה תותים קשר.
אי אפשר להכשיר תותים.
אי
אפשר להכשיר את התותים.
קשה מאוד.
תבוא לעוד השרון, יש פה שדות, אנחנו ממש קוטפים מהשדות.
אי אפשר להכשיר אותם.
לא, לא, אי כבר, אז כפר אדומים אני כבר.
אל תוכל, לא, זה תות מדברי, אתה תשבור את השיניים.
זה תות של ערבים שם, בזה.
חנה לחמר.
לא, לא, חז וחליל.
בני, אימור למחר?
מה?
אימור למחר? יוגש ויעבור, למרות הכל או לא?
לא, אני מעריך שלא, אני מעריך שלא.
אבל בכל זאת עזרת לנו, תודה.
תודה רבה.
אריה, תקשיב, קורה שאתה צודק, זה קורה פעם ב, אבל אהוד ברק אכן אמר מרי אזרחי, לא, ואתה יודע למה זה הופך אותו? לא, אני לא זכרתי שהוא אמר את המילה. לחקיין שלך.
בוודאי, בוודאי.
אתה הראשון שזיהה.
תזכיר לי מחר לדבר, מחר אני לא יהיה, אבל לדבר איתך פעם על העניין הזה של המשפחה שדרשה שיכתבו השם ייקום דמו על המצבה.
יש את זה, עכשיו האם, ממש.
האם זה נכון... על מי שנלחם ונפל, לא נרצח, אלא נלחם, חייל, לכתוב עליו דבר כזה, אני לא יודע.
אז זה שווה אייטם. עורכים ומפיקים את התוכנית הטובה הזאת היום, אסף נבו ושני רומנו, חייל השידור סתיו קורנס, דיגיטל, ירון זאבי, איתי ניקסון וליזה בן יהודה, אחרינו ספורט עם פרימו והללי, ואם מישהו מכם העז להבין שהתוכנית לא טובה כל יום, אז הוא עושה את זה לאחריותו בלבד.
אנחנו נפגש בשבוע הבא. אני אישית איתכם.
ביי מחר, ביי.